מילקו 99, הון, שלטון ומה שביניהם.
אהלן, 98% מחברי לובי 99 שהשתתפו בסקר הבחירות שלנו, ענו שהם מתכוונים להצביע. אבל למי? באותו סקר ענו 57% שעדיין אינם יודעים. בדיוק בשביל זה נוצר פרויקט הבחירות שלנו. מדברים על כלכלה והאינטרס הציבורי. זהו הפרק האחרון בסדרה, אז בלי יותר מדי חפירות, בואו פשוט נתחיל.
שלום לאלי כהן, מפלגת הליכוד, מה שלומך?
שלום לינור.
אלי, אנחנו הזמנו אותך פה כמועמד מטעם הליכוד, זה שיחות עומק בנושאים הכלכליים חברתיים שמעניינים את הלובי והציבור העוקבים שלנו. אנחנו מרגישים שהשיח בתקשורת מאוד מאוד רדוד בהקשר הזה, אין שאלות עומק, אין שיח אמיתי, ולכן הזמנו שורה של בעצם מועמדים בכירים מהמפלגות השונות, כדי לדבר לעומק על הדברים שמטרידים אותנו. אתה היית שר הכלכלה מ-2017 עד מ-2020, היית יושב ראש ועדת הרפורמות של הכנסת, אתה רואה חשבון בהשכלתך, עבדת בתחום הפיננס, היית מנכ"ל הכשרת היישוב, יש לך הרבה מאוד רקע כלכלי, ולכן חשבנו גם שיהיה נכון לשאול אותך את השאלות שמעניינות אותנו.
אז קודם כל אני שמח מאוד להיות כאן, על אף כל העומס, אני חשוב לי להגיע לכאן. אחד הדברים הראשונים שיצא לי לעבוד עם לובי 99, היה במסגרת הרפורמה על הבנקים. בעיניי רפורמה על הבנקים היה אחד החוקים החשובים ביותר שעברו בכנסת ה-20, ואני מאמין שהשנה אנחנו סוף סוף נראה אחרי יותר מ-50 שנה בנק נוסף שמקבל רישיון בישראל, בנק דיגיטלי. ואת כל כך צודקת, צריך לדבר על החיים עצמם, איך משלמים את המשכנתא ואיך שוברים את היבואנים הבלעדיים ואיך מורידים את יוקר המחיה ואיך בנושא הזה פותחים את המשק לתחרות. בעיניי זה באמת אחד הדברים החשובים, ולכן היה חשוב לי להגיע.
מעולה לי, ואנחנו באמת יש לנו גם שאלות תכף ספציפיות על כל אחד מהנושאים שדיברת עליהם, כי באמת הנושאים האלה הם באמת בליבה של העשייה שלנו. אבל אני רוצה שנייה להתחיל עם משהו קצת, בכל זאת אי אפשר להתעלם בכלל מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. ולפני מספר ימים התראיין פה, ישב פה זאב אלקין מתקווה חדשה, ואמר שהשוני הכלכלי המרכזי בין תקווה חדשה לליכוד, הוא שהליכוד לא אפשר העברה של תקציב בגלל שיקולים פוליטיים. כרואה חשבון ואיש פיננסים, איך אתה חי עם העובדה שבאמת אין תקציב?
קודם כל, אני לא יודע מה זה האג'נדה של תקווה חדשה, אני יודע שהאג'נדה שלהם, היחידה, מסתכמת רק בשלוש מילים, רק לא ביבי. חוץ מזה, אם את יודעת, יכולים לבוא ולעשות משהו אחר ונוסף, ואני מזכיר לך שגם גדעון סער, גם אלקין ועוד אחרים, היו בנושא הזה במפלגת הליכוד. במפלגת הליכוד, מה שאותנו מעניין זה שני דברים עיקרים. כלכלה חופשית עם רגישות חברתית. והדבר הזה ברור, והדבר הזה מוצהר, ואני אגיד לך, בנושא של התקציב, אז יש תקציב שהוא תקציב המשכי, ויש עוד קופסאות נוספות שהיו, אבל הממשלה הזאת היא באמת נפלה על זה שהיא לא עבדה בצורה טובה, לא עבדה בצורה הומוגנית, ולכן בסופו של דבר בנושא הזה היא סיימה את חייה. התקציב, הוא היה בנושא הזה נדבך נוסף, אבל התקציב שיש ב-2020 ממשיך איתנו ב-2021.
כן, זה בסדר להודות שזה בעייתי מאוד, ואנחנו ממשיכים מ-2018.
אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד, אני חושב שבנושא הזה תקווה חדשה לא מביאה שום תקווה בנושא של הכלכלה. מי שדווקא בא ורוצה, מי שרוצה את הכלכלה החופשית, מי שרוצה שנבוא ונמשיך לפתוח ולשבור בנושא הזה מונופולים, ואני אשמח לדבר גם על דברים שעשינו, חלקם היו יחד איתכם.
אוקיי, אלי, אבל אני כן רוצה להתייחס לזה שאנחנו אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמדינה נמצאת בגירעון חסר תקדים, אנחנו משבר כלכלי מאוד חמור בעקבות הקורונה, ומעניין בסוף, אחרי הבחירות יצטרכו להחליט מי ישלם, מי בעצם יממן את היציאה מהמשבר, האם זה יהיה יותר השכבות החלשות, האם זה יהיה על פיון העליון, מאוד מעניין, כאילו מבחינת איזה מיסים יוטלו, והשאלה היא, נגיד מחר בוקר אתה מקבל להיות שר אוצר, אנחנו כבר שמענו דיבורים על זה שעל העלת המע"מ, שזה בסוף, העלת המע"מ בסוף פוגעת דווקא יותר בשכבות החלשות, פחות בחזקות, ומעניין אותי מה עמדתך בנושא.
קודם כל, לא צריך להעלות מיסים, סימן קריאה. אני אגב עבדתי בעבר בסוכנות דירוג, בסטנדרט אנד פור, וצריך להבין שרמת החוב של מדינה היא רמה יחסית. אנחנו התחלנו את משבר נגיף הקורונה עם חוב תוצר של 60%. זה טוב או רע? תלוי. אם כל העולם נמצא ב-80% חוב תוצר ואתה נמצא ב-60%, מצבך טוב. אם כל העולם נמצא ב-40% ואתה ב-60%, מצבך פחות טוב. ואנחנו התחלנו ב-60% חוב תוצר, עלינו בערך ל-73%, כאשר כל העולם או ה-OECD, שלו אנחנו משווים את עצמנו, היה בערך 75%, והוא עלה הרבה יותר. מדינת ישראל נפגעה הרבה פחות כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה. הכלכלה הישראלית התכווצה בשיעור של 2.4% בלבד, שזה אחד ההתכווצות המיוחדות ביותר, ולכן לא שאסור לעלות מיסים, אין הצדקה לעלות מיסים, לא צריך לעלות מיסים, נהפוך הוא, אפילו צריך להוריד מיסים. אני אגב הכנתי תוכנית של 10 צעדים שאומרת איך אנחנו מתמודדים עם המשבר לאחר היציאה ממשבר נגיף הקורונה, ואגב אנחנו נהיה המדינה הראשונה הודות לנושא של החיסונים. הדברים בעיניי שצריך להתמקד בהם זה הנושא של האבטלה. אדם שקם בבוקר הוא חייב שתהיה לו עבודה. איך יוצרים מקומות עבודה? יוצרים מקומות עבודה באמצעות השקעות. השקעות באמצעות מתן תמריצים, מתן תמריצים לפחת מואץ,
הסיבות מקצועיות. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאתה תומך בהגדלת הגירעון לצורך...
לא,
זה בסדר גמור, זה מדע לגיטימי.
אני אומר, לא צריך להגדיל את הגירעון. קודם כל, אנחנו עלינו מ-60%, אנחנו עלינו בערך לרמה של 70%, ומה שיקרה, אנחנו נוכל את זה. מי שיגדיל מיסים, הוא למעשה יקטין את ההוגה, הוא יקטין את התוצר, הוא ישיר רמת אבטלה גבוהה, וצריך לבוא ולזכור, חוב הוא מונח יחסי, ועדיין מדינת ישראל, באופן יחסי למדינות העולם, למדינות שמשוות להם יותר טובות. ולראיה, אנחנו עכשיו שהנתונים כבר פורסמו, סוכנות הדירוג בחרו, לא לשנות את הדירוג של מדינת ישראל, והשאירו אותו ברמה מאוד גבוהה של דאבל-איי מינוס. ולכן, מכיוון שמדינות העולם האחרות נפגעו יותר מאיתנו, ומכיוון שהכלכלה הישראלית התקבצה בשורה מאוד נמוכה, ולכן לא צריך לעלות לא מע"מ, לא מס חברות, לא מס ישיר.
אבל אז מי יממן? בסוף יש גירעון מאוד גדול, המשק מונשם בצורה מלאכותית, ביוני הסתיימו כל המענקים.
קודם כל, הוא לא מונשם בנושא הזה, קודם כל אתה נותן מענקים, אנחנו מעריכים שלאחר הפסח, שבו כבר 90% מהאוכלוסייה הישראלית התחסנה, היום כבר אנחנו עומדים על מעל 80%, אנשים יחזרו לעבודה, ודווקא הכלכלה הישראלית תצמח יותר מהר מכלכלות אחרות, כיוון שאנשים יטוסו פחות לחול, יצריכו יותר בארץ, הדבר הזה גם יעשה טוב, ולכן תחזית הצמיחה מדברת השנה על מעל 6%, ולכן בסוף היום רמת החוב שלך היא נגזרת מההשוואה העולמית, ולכן עדיין הריביות שאנחנו נשלם תהיינה נמוכות, והטעות שיעשו עכשיו, בעיניי אני בנושא הזה חלוק על חלק מפקידי האוצר, זה העלאת מיסים. העלאת מיסים תפגע במשק, תקטין את הצמיחה, תגרום לכך שהאבטלה תישאר גבוהה, ובדיוק הפוך, עכשיו צריך לתת תמריצים. הדבר המרכזי שצריך להתמקד בו, זה להחזיר את רמת האבטלה. שנת 2019 הייתה השנה האחרונה שכיהנתי כשר הכלכלה. רמת האבטלה הייתה הנמוכה ביותר מקום המדינה, מתחת ל-4%. יש לי 10 צעדים ברורים, איך להחזיר את המשק לפסי צמיחה, ואפשר לעשות.
אוקיי, אז בעצם אנחנו כן באמת שומעים המון מהמוצר, על זה שהכוונות להעלות מיסים, כי מישהו צריך לממן את הגירעון. אתה בעצם אומר, בוא נשאר עם הגירעון, יהיה בסדר, המשק...
לא, אני לא אומר שיהיה בסדר.
לא אומר שזה... לא. זה עמדה לגיטימית.
לא, אני אומר שזה בסדר. אני אומר שיש לך שתי אפשרות לבוא ולהוריד את היחס חוב תוצר. יש לך אפשרות להטיל מיסים, ויש לך אפשרות להגדיל את התוצר. הדרך הנכונה היא להגדיל את התוצר, זאת הדרך. וברגע שאתה מגדיל את התוצר, אז היחס חוב תוצר גדל, הכנסות המדינה בשקלים גדלות גם הם, ואז יש לך יותר מקורות להחזיר את החוב. מימון החוב באמצעות הגדלת מיסים יבוא על חשבון האנשים, יגדיל את ה... ישמור על רמת אבטלה גבוהה שבדיוק הפוך אנחנו רוצים, דווקא להוריד אותה.
אוקיי, אז זה באמת...
ולכן אני להערכתי, בתכנון מסודר אנחנו נחזור לחוב 60% תוצר, בלי לעלות מיסים. ואני אתן לך את הדוגמה הבאה. אנחנו בין 2015 ל-2019 ירדנו בערך ב3-4% בחוב תוצר, החזרנו חוב. האם הגדלנו מיסים? בדיוק הפוך. אנחנו הורדנו מיסים, הורדנו את המע"מ מ-18% ל-17%. הורדנו את מס החברות מ-26.5% ל-23%. כלומר, זאת בדיוק הדוגמה. בין 2015 ל-2019 קרה שני דברים שמי שמבין בכלכלה הם הולכים ביחד. הורדת מיסים, הגדלת הצמיחה מורידה את החוב.
אוקיי, בסדר גמור. אז בואו באמת נעבור לשאלות באמת על הנושאים שגם יצא לנו לעבוד ביחד וגם על הנושאים שבאמת אתה עסקת בהם ישירות. כי היית יושב ראש ועדת הרפורמות שהעבירה את רפורמת שטרום, רפורמה בבנקים, שנועדה לפתוח את שוק הבנקאות. שזה היה מצד אחד חוק מדהים, עבדנו מאוד מאוד קשה להעביר אותו. מצד שני, 4 שנים עברו מאז. וכמות המקלות שתוקעים בגלגלים של הרפורמה הבנקים מאז היא אדירה. מה יש לך להגיד על ההתנגדות של הבנקים ומה אתה חושב שאיפה הרפורמה עומדת היום?
קודם כל בעיניי אחד הדברים החשובים ברפורמה זה שגם משרד האוצר צריך להשלים את חלקו. ואחד הדברים שמשרד האוצר היה זה לבוא ולהקים לשכת מחשוב, מכיוון שהיום להקים בנק, אתה צריך בנושא הזה גם שלך מערך מחשוב, וברגע שאתה מקים מערך מחשוב, פשוט כולם יכולים לבוא ולהתלבש עליו, ואז היה חלק מהדברים. לצערי, הנושא הזה הם לא נמצא באג'נדה. אנחנו קבענו כללים מקלים מאוד, הורדנו את העון העצמי, הורדנו את הדרישות, על מנת שיוכלו להיכנס שחקנים חדשים. מצד אחד, משרד האוצר צריך להשלים את החלק שלו, בכל מה שקשור למערכת המחשוב. בנק ישראל צריך לבוא יותר בפתיחות. בעיניי, אחד הדברים שמצדיק דביעה ייצוגית, אפילו כנגד ראשי הבנקים, זה הנושא שעכשיו עם המעבר לריבית פריים, הבנקים בחרו לבוא ולגזור את הקופון לעצמם. ואחרי זה הבנקים מתפלים מדוע בכנסת באים לחוקק בנושא הזה דברים נגדם. ואני אגב לא אשכח, עברנו הרבה רפורמות בוועדת הרפורמות. אבל היו לנו, אם את זוכרת, אני חושב זה אפילו גרף שלכם שאתם עשיתם, שהיו בוועדות יותר מ-40 לוביסטים. ואני חושב שדווקא כאן היה חשוב, הייתה חשובה הנוכחות שלכם שהייתה. ובאמת העברנו רפורמה שאפשר לבוא לראות וליישם אותה. ולכן אני בהחלט תולה תקוות בנושא הזה של הבנק הדיגיטלי, שבהחלט צפוי להיות מאוד משמעותי שיוריד את החסמים, והדבר הוא פשוט, צריך להגדיל את מספר הבנקים, פשוט תחרות, זה מה שעושה את הכל. ובנק ישראל, אני אמרתי את זה בעבר, הוא הלוביסט של הבנקים, הוא הלוביסט הכי גדול שלהם. ובנק ישראל רואה לנגד עיניו שני דברים, יציבות ותחרות, אבל הוא מקדש את היציבות ורומס את התחרות. ולכן מה שצריך לבוא ולראות שיהיה אג'נדה. כשהיינו באמת בכנסת הקודמת, אני הובלתי באמת יחד עם משה כחלון, באמת הנושא הזה של האג'נדה, באמת מקווה שגם משרד האוצר יעשה גם את החלק שלו בכל מה שקשור ללשכת המחשוב.
אז זה לא רק לשכת מחשוב, כי אחד באמת הדברים שרק אני אומר, זה באמת נושא של הזאפ הפיננסי, שגם לא עבר זאפ פיננסי, רק שאני אסביר שנייה מה זה, זה בעצם מאפשר לצרכנים לבחור, כאילו שיהיה להם אפשרות, כמו שאתם נכנסים לזאפ, אתם כותבים מוצר ויכולים להשוות, ככה המטרה שגם תוכלו להשוות.
אם את זוכרת כמה ניסו להתנגד לזה, גם בבנק ישראל, והעברנו את זה.
נכון, העברנו, ועדיין, כאילו יש, העברנו את זה ברפורמה, והיה צריך חוק משלים, והחוק 4 שנים אחרי עדיין לא עבר. שאנחנו...
לחכה שאני אהיה באוצר.
זה אתה אומר בקדנציה?
כמו שזה יקרה לפני או שאני אהיה בפעם הבאה.
כן, אז אנחנו מאוד מאוד דוחפים שזה יהיה בחוק ההסדרים. לצערנו חוק ההסדרים לא היה כבר שנתיים, לא קורה, ובאמת זה מעכב, וגם מפריע לבנק הדיגיטלי שאמור לקום, באמת הפיילוט אמור להתחיל ממש עכשיו, ולצאת לציבור בספטמבר, שאמור להכניס תחרות כמו שגולן טלקום עשתה בעצם לשוק הסלולר, אבל שוב, החסמים האלה שהבנקים דואגים להכניס כל הזמן, מפריעים, ובואו נחכה לראות באמת איזה תפקיד תהיה בקדנציה הבאה, שאולי יוכל לסייע.
בכל תפקיד אני יוכל לסייע.
לסייע. אז בואו שנייה באמת נדבר קצת, כי היית שר כלכלה, ואנחנו, דיברת המון בעצם על, נהגת להתבטא בחריפות נגד היבואנים הבלעדיים. עכשיו, רבים מהמוצרים שאנחנו קונים בסופר, מיובאים בסוף על ידי אותם 2-3 יבואנים, דיפלומט, שסטוביץ, יוניליבר, הציבור אפילו לא מבין כמה מהמוצרים שהוא צורך מיובאים על ידי אותם, נקרא לזה מונופולים ביבוא. שלא מוגדרים כמונופולים. למרות ההתבטאויות שלך, בסופו של דבר, לא קידמת את רפורמת התרמוקים, או את ההכרה ביבואנים הגדולים כמונופולים. איך אתה מסביר את זה?
קודם כל, אם תסתכלי, היום יש הרבה יותר יבוא מקביל. אני מזכיר לך שאני הייתי שר הכלכלה והתעשייה, הייתה רשת דומיננטית אחת, סופר פארם. היום יש את סופר פארם, יש את בי, יש את גוד פארם, נכנסה עכשיו עוד חנות, אם לא תקוראים לה אדיקה או משהו דומה לזה, ואת רואה היום שיש הרבה יותר מגוון. אני הייתי משווה, וגם שהייתי שר כלכלה, כמעט אחת לשבוע, הייתי מפרסם לציבור את ההשוואה, ואני גם עכשיו אומר לציבור, תשבו, תוכלו לחסוך הרבה כסף, כי במיוחד שאנחנו מדברים על מוצרי הפארם, זה לא עגבניה, שאתה יכול להגיד, רגע, אצל הירקן השני, עגבניה היא יותר טובה, היא ממש מעולה, הענבים שלו, הכי טובים שיש לו, זה אותם מוצרים, וגם אני בנושא הזה דאגתי לחוקק את החוק נגד, להגביל את כוחם של היבואנים הבלעדיים. היה מעשה מאוד חמור גם ששסטוביץ' ניסו לבוא ולהתחקות אחרי יבואנים מגבילים בנושא הזה, והייתה התייחסות של הממונה על הגבילים שעשרה את זה, לטעמי הייתה צריכה להיות הרבה יותר אסרטיבית, הרבה יותר נחושה בנושא הזה, אז לכן בעקבות מה שאני עשיתי בנושא הזה עשו את זה, אבל היום יש יבוא מגביל, אני לא יודע אם יוצא לך לראות אפילו את קונה, פעם היית קונה רק לדוגמה קוקה קולה בפחיות, שעולה 4 שקלים או 3.5 שקלים, היום את יכולה לקנות ביבוא מגביל, בשקל 60 פחית, תאמר, עולות מחירים בחצי, מה שפעם היה עולה משחת שלהם כל גד, 18 שקלים, את יכולה לקנות ב8 שקלים ואפילו פחות. כלומר, היום הם נזהרים, בעקבות החוק שאני העברתי להגבלת כוחם של היבואנים הבלעדיים, זאת היום עבירה לחסום יבוא מגביל.
למרות מה שאתה אומר, עדיין אנחנו משלמים כ-20% יותר מהמדינות ה-OECD.
ירד קצת, אבל בתקופתי הצטמצם ב-6%.
אוקיי, אז זה עדיין יקר, אבל כן אני רוצה לדבר, כי אתה הזכרת את מכון התקנים, וזה באמת נקודה שמעניינת אותי, כי במהלך הכהונה שלך, אתה באמת העברת רפורמה גדולה בתחום התקנים, שבו מעמדות פרטיות יורשו להתחרות עם מכון התקנים, אבל בסופו של דבר, יצא שזה עדיין לא הביא לתחרות המיוחלת, ומכון התקנים עדיין מהווה מונופול בתחום. ואז השאלה היא, האם ומה היא הצטה בתחום, והאם אתה תומך במעבר מבדיקות בנמל לבדיקות מדגמיות בשפקים, אם אתה... שאני אסביר שנייה רק לצרכנים מה זה אומר, שבעצם היום בודקים את כל המוצרים שמגיעים, בודקים אותם בנמל, המכון התקנים מחויב ומחולה לא נפרקת, עד שבעצם המכון התקנים לא עובר ובודק את זה, וזה מייצר הרבה מאוד בירוקרטיה, לעומת מצב שבו משחררים את זה, ועושים את זה מה שעושים הרבה מאוד מדינות מפותחות אחרות, שזה הם עושים, מכון התקנים בעצם יהיה אחראי לאסוף מדגמים מהשווקים, ולבדוק שהמוצר באמת עומד בתקן, ויהיו סנקציות חמורות אם לא. וזה אמור לשחרר הרבה מאוד, מהרגולציה הנדרשת, ולהקל על יוקר המחיה, אבל מה?
אז בוא נדבר ככה, מי שלמעשה הביא את אותה רפורמה של מכון התקנים, הייתי גם החלק השלישי שאת אומרת. ובואי נדבר על מה קרה. הרפורמה שעברנו במכון התקנים, גם אגב שהייתי יושב ראש ועדת הרפורמות, ובתוך שר הכלכלה דאגתי לוודא, היו במהלך תקופתי שלושה חלקים לרפורמה. שתיים יושמו והשלישי לא קורה בתקופתי ולכן הוא מתעכב. הדבר הראשון, אחרי 70 שנה שהייתי שר הכלכלה, עברנו לתקינה בינלאומית. למה צריך תקינה ישראלית? אני אגיד לך למה. במילה עברית מאוד ידועה, זה פשוט היה קומבינה. פשוט כל התקינה הישראלית נועדה להכניס סעיפים שימנעו כניסה של מוצרים מחו"ל. אתן לך דוגמה פשוט עזויה. לדוגמה, היה לגבי יבוא של ריבות, אז קבעו שצריך להיות מינימום סוכר בריבה. מילא, אם היה מקסימום סוכר, עוד הייתי מבין, את יודעת, לפחות תגיד שיהיה מקסימום סוכר ופחות סוכר, זה יותר בריא, אבל מינימום סוכר. איקאה הייתה מביאה בכל העולם מוכרת 11 סוגי מיטות, בישראל 3. למה? כי מישהו דאג לחסום, ולכן בוטל. עברנו לתקינה בינלאומית. מה זאת תקינה בינלאומית? ארצות הברית ואירופה, תקנים טובים, בנושא הזה תופסים לנו. הדבר השני, למה צריך בנושא הזה את מכון התקנים? כמו שהיום ברכב, אנחנו הולכים לעשות טסט במכונים פרטיים, אותו דבר אפשר גם, לפתוח את השוק לתחרות, זה למעשה מה שעשינו, והיום יש רפורמה והיא קורית, מכיוון שהיא עברה בחקיקה. היום אם אתה רוצה, אתה מייבא טלוויזיה, אתה מביא מוצר חשמל, אז חוץ במכון התקנים יש מעבדת חרמון, יש מעבדת ITL, אתה הולך אליהם, אם אתה מקבל מהם אישור, זה אותו דבר. ומה קרה מהמהלך הזה? אתה מקבל שירות הרבה יותר מהיר, במחיר טוב, וגם מכון התקנים מתייעל, כי הוא עכשיו מפחד שאחרים יעברו למכונים הפרטיים. הדבר השלישי שהעברנו, והוא עכשיו בנושא הזה תקוע, ואני חולק בנושא הזה על השר אמיר פרץ, צריך לעבור לבדיקות מדגמיות. אני אגיד לך משהו, מי שרוצה לזייף, מי שרוצה לרמות, יוכל לעשות את זה וצריך לתפוס אותו, והוא יוכל לעקוף את מכון התקנים. אבל לא ב-99, אז אני אגיד לך משהו, 99% מהעסקים הם ישרים, הם בוגנים, הם לא מרמים. אז בשביל אחוז אחד שמרמים, לא צריך להעניש את ה-99% שפועלים בצורה אגונה. ולמי זה משחק כל אותם בדיקות קנים? אגב, מי לא רוצה שיוריד את כל אותם רפורמות? כל היבואנים הבלעדיים, כל הסוכנים הבלעדיים, למה? כי אחד שהוא קטן, לשלם את האגרה, לעשות את הבדיקה, קשה לו. וזה טוב בנושא הזה לגדולים. ואגב, אני נלחמתי אפילו נגד איגוד לשכות המסחר, ששלחו לי, מה פתאום אתה עושה את הרפורמה? עברתי להם, רגע, אתם לא תמיד מדברים על כלכלה חופשית? אז מה קרה עכשיו שפתאום מפריע לכם הנושא הזה של כלכלה חופשית?
אני רק אגיד שבאמת בדיונים שהיו בכנסת באותה תקופה, אנחנו בדיוק עכשיו עברנו על הפרוטוקולים, והיו שם כל הלוביסטים שלהם.
אני רק משהו, אני באמת עצמי באתי, גדלתי באמת בשכונה פשוטה, וגם אמיר בארץ השר הנוכחי מצטייר כאדם חברתי. אז אני אומר לו, אמיר, כתוצאה מזה שאתה מעכב את הרפורמה, מי משלם את המחיר? מי שחלש. כי בסוף היום שיש מעט יבואנים, המחירים גבוהים. ומי שעשיר יוכל לשלם כל מחיר. אבל יש את האנשים שהם בנושא הזה לא יכולים לשלם. ולכן אם אכפת לך מהחלש, תעביר גם את החלק השלישי ברפורמה שאני השארתי. תעשה את זה. ואם הוא לא יעשה את זה, אני אדאג שברגע שהממשלה החדשה תוקם, אנחנו נפעל להשלים את החלק השלישי ברפורמה שהעברתי. לשמחתי שני חלקים עברו, צריך גם את החלק השלישי.
אני א' מסכימה, ורק אני רוצה לומר שבאמת בדיונים אפשר לראות שיהיו לוביסטים רבים של באמת אותם בעלי אינטרס, שקבוצות הכוח, המונופולים החזקים, איגוד לשכות המסחר בהקשר הזה שימש כלוביסט לכל דבר של החבר'ה האלה כדי לשמר את כוחם, אז אנחנו בהקשר הזה באמת מסכימים. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה. 7 שנים אחרי שעבר חוק הריכוזיות, אנחנו יודעים לריכוז כוח רב והולך וגובר בידי הגופים המוסדיים, בעצם גופי הפנסיה שמנהלים את חסכונות הציבור, שקצת הופכים לטייקונים חדשים במובן של ריכוז הכוח. והייתי שמחה לדעת מה עמדתך בנושא ומה היית עושה כדי להגביל את כוחם, אם בכלל.
תראי, קודם כל הנושא של הגופים המוסדיים, אני חושב שדווקא המעורבות שלהם היא נכונה, כי בסופו של דבר, אם הגופים המוסדיים מרוויחים, אז קופות הפנסיה וקרנות ההשתלמות שלנו וקופות הגמל הן מרוויחות. שאם אנחנו שמים את האלטרנטיבה בין טייקון לבין גוף מוסדי, שגוף מוסדי זה למעשה עם ישראל, אז בעיניי בנושא הזה עדיף עם ישראל. אבל צריך בנושא הזה לראות שני דברים, ובעיניי הדבר המשמעותי ביותר, לראות שהעמלות שגובים בנושא של הפנסיה הן סבירות. לשמחתנו היום תוחלת החיים עולה, וצריך לראות שהעמלות לא אוכלות. ואז אני רוצה לומר לך דבר שעשינו לדוגמה, קרן פנסיה ברירת מחדל. מה שקורה, אם אתה מגיע מגוף גדול, מאיזה חברה ממשלתית ענקית או חברה פרטית ענקית, אתה משלם עמלות פנסיה מאוד נמוכות. ואם אתה מגיע מגוף קטן, אולי אתה עובד באיזה מוסך, אולי אתה עובד באיזה משרד עורך חשבון של 15 אנשים, אולי אתה נהג מונית, אז אתה לא כל כך מעניין אותם. אז הם גוברים ממך עמלות שהן מופרזות. וכאן חשובה התחרות, וכיוון שצריך להגביר את התחרות, ולפעמים אנשים לא עוברים, אז אני רוצה לומר למי שרואה אותנו, תשבו, תראו, אל תהססו להחליף, אתם לא שבועים של אף אחד. ויש גם עוד מוצר שהמדינה הובלנו. הובלנו קרן פנסיה ברירת מחדל, שמה היא אומרת, יש שם עמלות נמוכות נכון. מאוד, תשקלו גם את האלטרנטיבה.
אני כן רוצה אבל לחדד את השאלה, כי מה שאני בעצם התכוונתי, זה שבעצם, אני מסכימה איתך שהמוסדים עדיף שירוויחו כספי הפנסיה על פני השאר, זה לא השאלה, השאלה היא שבסוף נוצר מצב שא' יש מספר מאוד קטן בסוף של בין 6-9 אחרי המיזוגים שהולכים כנראה לאשר, שאנחנו התנגדנו עכשיו למיזוג של אלטשולר שחרם למשל, בעצם אלמן אדובי כבר נבלה על ידי, מוזגה בעצם שער המזוג עם הפניקס, ובעצם אנחנו, בעלי השליטה בגופים האלה, בעצם מרכזים כוח רב, בעצם שולטים, תחשוב ששלום אליהו, שולט על 300 מיליארד שקל של כספי ציבור, יאיר רמבוגר, 330 מיליארד שקל של כספי ציבור, ויש לנו איזשהו חשש מהעובדה שריכוז כוח רב מדי בידי אנשים מעטים מדי, הוא מטריד. זו הייתה הכוונה שלי.
אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, קודם כל אני בכלל מתנגד לנושא של מיזוגים. קודם כל אני חושב שמיזוגים מקטין את מספר השחקנים ופוגע בתחרות, ולכן אני לא הייתי מאשר את המיזוגים. זה הדבר הראשון. יחד עם זה, למיטב ידיעתי, רשות שוק ההון כן עושה פיקוח, וכהגדרתם, ואני מאמין להם, שכן יש הפרדה סינית בין הנושא של הבעלים לבין מנהלי השקעות שמחליטים איפה להשקיע. כלומר, לבעל השליטה באותו גוף אסור בשום אופן להגיד למנהל ההשקעות איפה להשקיע, ואם יש כזה דבר, אז זאת עבירה חמורה שלדעתי היא אסורה.
אז אנחנו
אבל את הנושא של מיזוגים, אני הייתי מתנגד לכל מיזוג באשר הוא.
אז פה אנחנו מסכימים לגמרי, אנחנו גם הגשנו את ההתנגדויות שלנו, נראה מה מהם מתקבל, רק אני אומר להקשר הזה של החומה הסינית, שאנחנו מחכים לתקנות על שמירת עצמאות של ועדת ההשקעות, שזה אנשים שמכניסים את זה, שהתקנות האלה כבר תקועות שנתיים ולא קורות, אנחנו בלחץ מתמיד ברשות שוק ההון כדי לקדם אותם, אז רק שבאמת הציבור בבית ידע על מה מדובר. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, אז באמת יש לי עוד שאלה שמעניינת אותנו, חשובה מאוד לעיסוק של הלובי, אנחנו עובדים המון כל הסיפור של ים המלח, תמלוגים מים המלח לטובת הציבור, הזיכיון של חיל בעצם שמחזיקה בזיכיון אמור להסתיים ב-2030, החלטות לגבי המשך הזיכיון מתקבלות עכשיו ומתעכבות בגלל המצב הפוליטי. לאור העובדה שמאז העברת חוק ששינסקי 2 ב-2016, חיל לא שילמה שקל מהמס הנוסף שהיא אותה אמורה לשלם, ובעצם הצטבר לחוב של 180 מיליון דולר שהיא מסרבת לשלם. מעניין אותי לדעת אם אתה היית עכשיו מגיע באמת להיות שר אוצר, האם היית מתנה את ההתמודדות שלהם פעם נוספת על קבלת הזיכיון בתשלום המיסים?
קודם כל לא הייתי מתנה מהסיבה הפשוטה, אם יש חוב תשלם חוב, גם אם תזכה וגם אם לא תזכה זה לא משנה. זאת אומרת, זה מבחינתי לא מותנה. אם יש חוב של 180 מיליון דולר לפי זה, לכן צריך לשלם אותו נקודה. אין בנושא הזה שום שאלה בכלל. ולכן החוב צריך, זאת אומרת, אז יכול להיות שמהשאלה יוצא, שאם כאילו הם לא התמודדו, הם לא חייבים. לא. אם אתה חייב, תשלם נקודה.
אבל כן, אנחנו רוצים אבל כדי לחייב אותם לשלם, כי אנחנו עובדים מול רשות המסים על זה, שהם פתחו שומה ורשות המסים, חלוקים על החוק ופה ושם. ואנחנו אומרים, אתם, כדי לתמרץ את זה, אם אתם רוצים להגיש בכלל התמודדות על הזיכיון.
אני לא בקיא בנושא של החוב, או איך חייבים וכן הלאה. אני אגב בתור רואה חשבון. יש חוב, אפשר להתדיין עם מס הכנסה, יש פרק זמן נהוג של 3 חודשים, מסיימים בנושא הזה את ההתדיינות, או לחלופין הולכים לבית המשפט. ככה זה עובד במדינת ישראל. אחרי שיש חוב ברור שאין לגביו עוררים, צריך לשלם בין התמודדו או בין אם הם לא התמודדו. ולכן חוב צריך לשלם, נקודה.
אני מאוד מסכימה, כשלצערנו זה חל יותר על האזרח הקטן, זה פחות חל על השחקנים החזקים, כמו שאנחנו רואים.
אני אגיד לך משהו, אני דווקא מכיר את הנושא הזה של רשות המיסים, הם לא מוותרים.
לא, אין ספק, אנחנו פשוט בגלל הכסף לא נגמר.
אם אתה חייב, יגבו ממך, ואגב, יגבו ממך כולל ריבית. זה עובד לשתי הכיוונים.
אז באמת אנחנו נלך בעצם לשאלה האחרונה, כי דיברנו, הגענו קצת למשאבי הטבע, ובעצם כן רוצה להתייחס גם לנושא הגז, שנושא שאנחנו מתעסקים איתו המון. ראש הממשלה הבטיח לאורך שנים מיסים של מאות מיליארדים מרווחי הגז. בסוף הציבור הישראלי עוד לא נהנה ממס ששינסקי, בעצם לא נכנס כסף לקרן העושר עדיין. מעניין אותי לדעת מה בעצם קרה שם מבחינתך, למה הכסף לא הגיע?
קודם כל, השנה כבר הגיע כסף. זאת השנה הראשונה, אבל אני דווקא רוצה להגיד בהחלט מילה טובה. שבאמת לשר שטייניץ, ובנושא הזה גם לראש הממשלה. בזמן שהחברות מצאו את הגז, היה מס. אבל בדיעבד התברר שהמס הוא נמוך. ולכן חברות טענו, רגע, אנחנו חיפשנו, ידענו שזה שיעור המס. למרות זה, היה את ועדת שישינסקי, בנושא של הדחיפה של השר שטייניץ, ששינתה את שיעור המס לשיעור המס המקובל במדינות המערביות, בנושא הזה על תמלוגי גז. ולכן אנחנו מעריכים שיכנסו עשרות מיליארדי שקלים, אם לא מעבר לכך, לקופת המדינה. ולכן הם ישלמו. מי שמכיר את הנושא של אופן החישוב, יש מונח שנקרא של R, לא R של הקורונה, שכולנו רגילים ללמוד אותו במהלך התקופה האחרונה, אלא אחרי שהחברות מחזירות את ההשקעה, אז למעשה התמלוגים לצורך העניין עולים בצורה מאוד משמעותית. ולכן הם כבר מתחילות להחזיר את ההשקעה, וכבר השנה נכנס מיליארד שקל, ולכן להערכתי ייכנס עשרות מיליארד שקלים, אם לא מעבר לכך.
אז רק אני אומר שהם שילמו, החזירו את ההשקעה כבר פעמיים, רק אני אומר, ועדיין לא צריכים לשלם כסף, וכן אני אומר שבתור מפלגה, וכן אני רוצה להכניס פה עניין, שבסוף אנחנו עדיין חמש שנים לתוך המתווה, אחרי המתווה, אנחנו בעצם משלמים $5.50, כשמדינה ששאר מדינות המפיקות משלמות $2-$3, בתור מפלגה שמקדשת תחרות בשוק חופשי, זה לא הזוי.
אז קודם כל בוא נגיד את הדבר הבא וניתן את הנתונים. כמה משלמת ירדן? ירדן משלמת יותר מישראל.
אבל אנחנו לא מושלמים, אנחנו צריכים להיות מושלמים לקנדה, לארצות הברית, זה המדינות המקבילות.
המחיר נעשה על בסיס שוק חופשי, ובנושא הזה של מחיר הגז, דעת שיש מקרים שאפילו שילמו על גז נוזלי $15 ו-$16 שילמו ליחידה. ולכן המחיר של הגז נגבה במועד שבו אתה עושה, זה אחד. ולכן עובדה שגם מדינות, הרי ירדן לא מוכבת לקנות מישראל, יכולה לקנות מאיפה שהיא רוצה. שוק חופשי, מהעולם, יש מדינות ערב שקרובות אלה שמייצרות, והיא משלמת בנושא הזה יותר מישראל, ולכן אומר את הדבר הבא, אם גם אנחנו לא חוסמים בנושא הזה שום יבוא, אם מישהו יכול לבוא ולקנות יותר זול, כמובן בשמחה. יתרה מכך, נכון להיום, 62% מהמיסים נכנסים למדינת ישראל. ואני אלך דבר אחד, אני לא מכיר הרבה מפלגות, ואת יודעת מה, אני בטוח שמפלגת העבודה, ומפאי ואחרים לא היו משנים את החוק. מי שבא, והיה חוק במדינת ישראל, והחוק היה חל עליהם חוק של מס חברות, ומי שבא ופעל כנגד המונופולים, פעל כנגד הטייקונים, דאג להכפיל ויותר בנושא הזה את תשלומי המס, היה אנחנו. ולכן, את חישבת בנושא הזה את החישוב. האם עומדים בתנאים? התשובה היא כן. האם ייכנס למדינת ישראל עשרות מיליארדי שקלים? בתשובה היא כן. ואני אומר בנושא הזה כלכלה חופשית. איפה שיותר זול, בנושא הזה לקנות. עכשיו, גם אני מניח שגם את יודעת, שבחוזים החדשים, אם אני לא טועה השנה, כבר המחיר, כבר יש כבר ב$4, ויש עוד צדות,
אפילו... $4.75.
לא, אבל יש אפילו חוזים שיחתמו מתחת ל$4,
ו... לא, אין, אנחנו מאוד דוחפים שיהיו לצערי, זה לא קורה ברגע.
ולכן זה שוק חופשי, צריך בנושא הזה לבוא ולפתוח אותו, ואני ארשוב, אני בנושא הזה דווקא כן אומר מילה טובה בנושא הזה לשטייניץ, שכן, על אף שהיה חוק קיים, אמר לא, נשנה את החוק וכך הוא עשה.
אז רק אני אומר שבהקשר הזה, אני יודעת שאתם אומרים, מאמין תחרות, אנחנו חושבים שבתחום הזה לצער, לא רואים תחרות, ופה אנחנו כנראה חלוקים. רק אתה ציינת את מפלגת העבודה מפאי, ישבה פה לפני כמה ימים מרב מיכאלי, ולתשובה לשאלה מה הייתה עושה, אמרת, אתה מטילה פיקוח מחירים על מחיר הגז, בגלל המחיר הגז בעצם הגבוה.
אגב, נגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, אחד הבעיות שבעיות בנושא של מפלגת העבודה, הם מאמינים שצריך לבוא ולקדם את החברה ולצמצם פערים חברתיים. אנחנו גם מאמינים בזה, אבל אני רוצה לגלות להם סוד, הם לא מבינים בעסקים. ברגע שהמשק צומח, למדינה יש יותר מקורות, וברגע שיש לך יותר מקורות, יש לך יותר כסף לחינוך, רווחה ובריאות. ומה שעשינו בין 2015 ל-2019, דאגנו לכך וצמצמנו את האי שוויון בצורה משמעותית ביותר. ואנחנו למעשה מפרקים את המונופולים שהם אלו ששמרו עליהם. ואני לא זוכר מונופול אחד שמפלגת עבודה בא ופעלה לבוא ולפרק אותו. לא זוכר שום דבר. מי שבא בנושא הזה לפרק את המונופולים, גם של מכון התקנים, גם בנושא הזה של יבוא מקביל במוצרי המזון שעשינו, גם להעביר בנושא הזה את התחרות בבנקאות, גם להכפיל את המס לחברות הגז על אף חברה קיימת, היינו בנושא הזה אנחנו. וזאת הדרך שאני אמשיך. והדרך שאנחנו מאמינים בה בליכוד, זה כלכלה חופשית עם רגישות חברתית. כלכלה חופשית שתפתח את המשק, תסיר חסמים, תיתן לעסקים לעבוד, תיתן לעסקים הקטנים, ולקחת את פירות הצמיחה ולהביא אותם לציבור. מה זה לקחת את פירות הצמיחה ולהביא אותם לציבור? זה להעלות את שכר החיילים ב-50%. זה להעלות את קצבאות הנכים. איזה ממשלה הייתה את קצבאות הנכים? העלינו אותם. זה עלה מ-2,300 שקל, אנחנו היום ל-3,200 שקלים, ואחרי שגם נעבור את התקציב, זה יגדיל עד 4,100 שקלים. כלומר, לקחת את הפירות ולהעביר אותם גם לאלה שחסר להם. כן, גם להעלות גם לפעמים, גם את שכר המינימום, לבוא ולראות את האנשים, גם לתת להם את הנושא של החיסכון הפנסיוני, ואת יודעת, מישהו מחברות הביטוח אהב את זה שעשינו קרן פנסיה ברירת מחדל, גם את זה הם לא אהבו את זה. אבל כאן, שוב, יצרנו בנושא הזה התאגדות לטובת האנשים.
בסדר גמור, אז אלי כהן, תודה על זה, תודה על הזמן שלך, תודה שהיית איתנו, ממש בימים הקרובים יהיו הבחירות, ואנחנו מאחלים בהצלחה כמובן.
אז קודם כל, תודה רבה, ואני גם באמת רוצה להודות לעבודה החשובה, שאתם בהחלט עושים בלובי 99, ומניסיון שלי, אתם רואים את הציבור, ויש לכם מקום ומקום חשוב.
תודה רבה אלי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שתפיתם, להתראות.
זהו, הפרק השביעי בסדרת הבחירות שלנו הגיע לסופו, ואיתו גם הפרויקט. אני מקווה מאוד שנהניתם להזין לשיחות, ואולי גם על הדרך הצלחנו לעזור לכם להחליט במי לבחור. בפרק הבא שלנו חוזרים לשגרה, ואני מבטיח ששווה מאוד לחכות. עד אז, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וכמובן להמשיך לעקוב אחרינו, לדרג ולספר לחברים ומשפחה. אנחנו זמינים גם במייל, הכתובת היא podcast@lobby99.org.il, וזהו. להתראות בעוד שבוע.
מילכו 99, הון, שלטון ומה שביניהם.